שלום וברכה רעים ואהובים ומועדים לשמחה, ערב שביעי של פסח, ודברי התורה של היום אני מבקש להקדיש לאיש חסיד, חסיד מיוחד מאוד מאוד, רענו ואהובינו רבי מנחם מנדל מרדכי דייטש, אשר הוכה באכזריות מטורפת על ידי רשעים ארורים בערבות אוקראינה, לפני יותר מחצי שנה, אתמול בשבת קודש, השיב את נשמתו הטהורה לבוראו, והיום ערב שביעי של פסח, ייקבר בהר הזיתים, בירושלים, עיר הקודש. חסיד אמיתי, בכל רמ"ח איבריו ושסה גידיו, ובכל עצמותו ומאודו. אם באיבריו וגידיו הצליחו הרשעים לפגוע, עצמותו רק הולכת וגדלה מאוד מאוד, והוא לנו למורה דרך, לתמימות, לחסידות מתוקה, למילוי שליחות, ובעיקר להסתופפות בצילו של מורו ורבו, מורם ורבם של ישראל, האדמו"ר הזקן, שבמקומו באדיץ' ובכל עניין הכנסת האורחים והבנייה שם, מסר את חייו ואת נשמתו, ובדיוק באותו ההקשר גם מסר את נשמתו. יהיו הדברים הבאים, שכל כולם ינוקים מתורת האדמו"ר הזקן, עילוי לנשמתו ונתינת כוח לכולנו להמשיך ולבקוע את הים עד לרגעים הגדולים שתמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ויבוא גואל צדק ויגאלנו במהרה. שביעי של פסח הוא קריאת ים סוף. מה העניין באמת המיוחד הזה של קריאת ים סוף? האמת שכבר בהגדה של פסח אמרנו שכל סיפור יציאת מצרים שסיפרנו עד עכשיו הוא כמו אצבע לגבי היד, שהרי במצרים לקו באצבע ורק על הים ראו את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. הרי לא על מצרים של פעם אנחנו מדברים, ולא על היסטוריה, שאם רק בהיסטוריה מדובר, מה לי אם עברו דרך ים או שיצאו דרך טיול ברחבל? מה זה משנה? ואם זה לא היה קריאת הים אלא היו טוסים באפיפונים או במטוסים, אז היינו חוגגים בשביעי של פסח את הרכבת האווירית שבה נסעו? הרי ברור שקריאת ים סוף היא ביטוי פנימי ועמוק מאוד לכל עניין הגאולה ממצרים בעבר, בהווה. בשביעי של פסח הוא יותר מכל דבר אחר גם גילוי הגאולה העתידה לבוא. כי ביום הזה, כך היה אומר הבעל שם טוב, מאיר גילוי אורו של משיח. כיצד כל זה מחובר לעניין קריאת ים סוף? בתורת החסידות, שורש הנס של קריאת ים סוף הוא שהים באופן העמוק, מה שנקרא אצל האדמו"ר הזקן הים העליון, נהפך ליבשה. כלומר, הים מבטא את אותו דבר שמחוסה מהנבראים. ובפנימיות, הוא מכוסה מפני שהוא אור בלתי מוגבל, ולכן הוא לא יכול להתגלות אלינו. וקריאת הים היא איך האור האלוקי המכוסה מהנבראים מתגלה בתוך הנבראים, או במילים של הפסוק, איך הים הופך להיות ליבשה, ובני ישראל הולכים בתוך הים ביבשה. זאת אומרת, לא הולכים ביבשה ואין ים, אלא הים נקרא והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, ונשמות ישראל שהם בעצם בחינה של ים, הנשמות. מדוע? כי הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, ובעצם מצד עצמה היא כמו דגים שבים, אבל הקדוש ברוך הוא שם את הנשמה בגוף, והוא נתן לנשמה הזו לרדת לעולם ולהתלבש בגוף גשמי, ועכשיו הנשמה הזאת נמצאת במצב של יבשה. בוא נעמיק בזה. הגוף הוא בעצם אותו המיצר. אגב, המילה מצרים היא מיצר שמכסה על הים. הגוף הוא בעצם מה שהופך את הנשמה לנמצאת ביבשה. היא במהותה לא השתנתה. היא אמנם נמצאת בתוך גוף, אבל כאשר הגוף שב אל האפר כשהיה הרוח, שבה אל האלוקים, וכל ימיה היא משתוקקת בתשוקה עזה לשוב למקורה, להיבטל, להיכלל בקדוש ברוך הוא, כמו הדגים שבים. איך אומר יעקב לנכדים שלו? המלאך הגואל אותי מכל רע, מה הוא מברך אותם? שידגו לרוב בקרב הארץ. זה ממש סיפור קריאת ים סוף. שיהיו כמו דגים שבים, אבל ביבשה. שיצליחו כאן, בתוך הגוף, כאן, בתוך ההגבלות, כאן, בתוך המציאות, עם כל ההגבלות של היבשה, לחוש ממש את הביטול האלוקות כמו הדגים שבים, שלא יכולים לשנייה בלי המים. קריאת ים סוף היא בעצם הגשר שבין יציאת מצרים לבין מתן תורה. הגשר הזה הוא הגשר שבין הטעם הראשון של בני ישראל כשהם יוצאים ממצרים, לבין הרגע הגדול של בני ישראל כאשר הם יגיעו ויקבלו תורה, ויראו איך התורה והמצוות יכולים לשנות את המציאות, לשנות את כל העולם. כשהים ראה וינוס, אז ההרים רקדו כאילים, והגבעות כבני צון. כל ההרים, כל המציאות, כל העולם, עוף לא פרח, ציפור לא צייץ. המעבר הזה, מקריאת ים סוף למתן תורה, הוא מה שאנחנו מתחילים לעשות עכשיו בשביעי של פסח. תשמעו איזו תורה נפלאה שתמשיך את ההגדה של פסח. אתם זוכרים את הדי דיינו המדהים? הדי דיינו הוא נפלא. יש בו באמת, בכל שלב בדי דיינו מתארים איזשהו שלב שהוא כל כך עקרוני, ניסים ונפלאות עצומים עצומים עצומים. אילו שיקה צרינו בתוכו בים, ולא סיפק צורכינו במדבר 40 שנה, נו, המן, המה, הסלב, הבאר, נכון? אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל, אילו קרא לנו את הים ולא שיקה צרינו בתוכו. יש שם בית אחד מאוד משונה. אילו העבירנו בתוך הים. הוא העביר לנו, הוא קרא לנו את הים. אבל לא העבירנו בתוכו בחורבה. מוסבר בראשונים, מה העניין שלא העבירנו בתוכו בחורבה? אז מוסבר שהכוונה היא שהיינו עוברים, והכל היה בסדר, כי הרי כבר כתוב שהעבירנו בתוכו. היינו עוברים את הים. רק מה, היה קצת מים, והיה אולי רפש וטיט, נו, אז ברוך השם שיצאנו יבשים בלי מים, בלי רפש וטיט, בלי בוץ, הנעליים לא התלכלכו. תגידו, חבר'ה, מה שנקרא דוגרי בישראלית, זה נראה רציני? תשמעו את זה לכל הבתים האחרים. אילו הוציאנו ממצרים, ואם לא, אוי ואבוי. אז אם היינו עוברים בים, והמצרים היו גומרים, אבל היה לנו בוץ בשפיץ של הנעליים, נו, אז מה היה קורה? על זה באמת לבזבז את הזמן? הרבי זכותו יגן עלינו, מסביר כל כך עמוק. שוב, הים והיבשה מתארים את שני העניינים בחיים. ובעבודת השם הכוונה היא את הכוח של הים, זה הנסתר, זה הנשמה. הנשמה הזו מתעוררת, היא כמהה. לפעמים זה קורה באיזו תפילה גדולה, לפעמים זה קורה באיזו התרגשות גדולה. אבל אז אנחנו חוזרים להיות בתוך היבשה, והיבשה מסתירה על הים. מה לעשות? אבל מאיפה הכוח שאנחנו נקבל להגיע למצב שבו היבשה ממש לא תסתיר, שבו יהיה לנו כוח להמשיך ולהמשיך ולהמשיך בלי שהיבשה תסתיר את הים, שנרגיש באמת באמת כזה רצון למלא את רצון השם, כזה שייכות למעלה, ממש כמו דגים בים, ביבשה, בלי קצת רפש, קצת טיט, קצת כיסוי. זה המשפט המדהים הזה. אילו קרה לנו את הים, והיינו ממשיכים לדבר, רעיונות יפים שבטח אנחנו יודעים שהנשמה קמאה, אבל מה אפשר לעשות, החיים יותר חזקים, ותמיד יש ככה קצת יבשה, אי אפשר באמת להגיע ממש לדביקות, זה לא ממש רציני. אתם יודעים מה זה שביעי של פסח? כשיצאנו ממצרים הבנו שזהו פרעה גמר, ויצאנו ממצרים, הכל מדהים, פלא פלאות, אבל עכשיו, כשמגיעים לשביעי של פסח ולקריאת ים סוף, יום ליבשה נהפכו מצולים, בלילה הזה שבו באשמורת כל המים שבעולם נבקעו, והתגלה שבני ישראל יש להם כוח ללכת בתוך הים ביבשה, ואת זה אף אחד לא ייקח מאיתנו. את זה אי אפשר לשבור, את זה אי אפשר לפצוע. זה בוקע ובוקע כמו חלמיש למעיינו מים, כמו ההופכי הצור אגם מים. גם הצור שלי, גם האבן, גם היבשה שלפעמים מייבשת לי את החיים, גם היא יכולה להיבקע מהמעיינות שיש בתוכה. ויפוצו מעיינותיי ומעיינותינו של כולנו חוצה. וזה קריאת ים סוף ושביעי של פסח. עוד מעט קט, ועוד דיבור אחד בקריאת ים סוף ושביעי של פסח, והימים שלנו היום ממש. להתראות.